המשנה
דלת באמצע המשנה פרק ב' משנה דלת זה מתחיל בהוא היה אומר אבל זה כבר למדנו אנחנו בהלל אומר
אצלך
זה כבר ה' זה תלוי במהדורות יש מהדורות שונות לגבי חלוקת המשניות זה שזה בפרק ב' זה אני יכול להגיד מה? את קוראת? את יודעת לקרוא אם ככה יפה, כל הכבוד טוב הלל אומר אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו לנשמע ואל תאמר לכשה פנה שני שמה לא תפנה הוא היה אומר אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום של אנשים משתדל להיות איש וואו הוא אמר המון דברים הלל המון המון דברים למה כל כך הרבה דברים והאם יש קשר בין הדברים וכמעט כל הדברים האלה וכמעט כל הדברים האלה זה דברי שלילה מה אתה אומר?
אמרת שאם זה סתם הלל אז זה הלל מול בית שמי
נכון, סתם הלל זה הלל מול שמי ואם זה בית הלל זה מול בית שמי כן, אבל ההלל הזה הלל שמול שמי יש לו כל כך הרבה דברים להגיד וכל הדברים שהוא אומר זה דרך השלילה האמת היא שבפרק הראשון הלל אמר לנו דברים על דרך החיוב הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, כלומר כל הדברים שהלל אמר לנו בפרק הראשון היו דברים חיוביים, מצוות עשה. וכאן כמעט כל הדברים שהוא אומר הם דברים שבלא תעשה. נשאלת השאלה, מה יותר גדול? עשה או לא תעשה? את אומרת עשה, ואת אומרת לא תעשה, ואת אומרת תלוי בנפש. ידעתי, כל פעם שאני שואל שאלה, אני מקבל שלוש תשובות לפחות. אז מה עושים?
הולכים לרב.
הולכים לרב. הולכים לרב, ואיפה הרב יודע? האמת היא ככה. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, אומר שכל מצוות עשה שבתורה הן ביטוי לאהבה וכל מצוות לא תעשה שבתורה הן ביטוי ליראה ובאופן פשוט אהבה עדיפה על יראה כן? דבר שדוחף אותי לעשות זה יותר טוב מדבר שאני נמנע מפני היראה אפילו אם זה לא פחד ולכן יש לנו כלל, כאשר יש התנגשות בין שתי מצוות, בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, מה גובר?
עשה.
מה?
עשה עדיף.
העשה גובר, אתה אומר. כולם מסכימים?
לא.
מה אתה אומר?
נראה לי שעוד פעם, תלוי ב...
נראה לך שזה תלוי ב...
במשהו.
במשהו. כן? מה עוד? יש עוד דעה?
שב ואל תעשה עדיף.
שב ואל תעשה עדיף, מה עוד?
אל תעשה.
אל תעשה. אם כן קיבלנו בינתיים ארבע תשובות יש מי שאומר בציבור היקר שעשה עדיף יש מי שאומר שלא תעשה יש מי שאומר שב ואל תעשה ויש מי שאומר זה תלוי במשהו אז מה האמת?
הכל
זו תשובה חמישית התשובה האמיתית היא פשוטה מאוד עשה דוחה לא תעשה זה כלל בהלכה למשל אסור לשפוך דם בשבת ברית מילה דוחה את השבת. למה ברית מילה דוחה את השבת? זה עשה. שפיכת דמים בשבת זה לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה. נכון או לא? אז עשה דוחה לא תעשה. למה? כי האהבה היא גדולה מן היראה. השלכה, למשל, אם יש למישהו בן שנולד בשבת, והוא רוצה לעשות ברית מילה בשבת, אבל הוא חושש שיסעו ברכב אל הברית בשבת, מה הוא צריך לעשות?
לסדר להם מסעות באוטובוסים.
אוטובוסים זה גם אסור.
מה זה הבעיה שלו?
זה בעיה שלו, ודאי. הוא מזמין אדם לברית מילה, הוא יודע שהאדם הזה ייסע בשבת.
לא להזמין.
לא להזמין? וואי, איזה פגיעה זה במשפחה. אז יש כאלה שאומרים במקרה כזה לדחות את הברית ליום ראשון. יש כאלה שאמרו את זה. אני מתקומם נגד הפסק הזה, אני לא מקבל את זה בכלל. מה שאני הצעתי כמה פעמים לאנשים שהיו במצב כזה, זה תודיע שנולד לך בן וביום ראשון יש מסיבה גדולה, ואז ביום ראשון כולם מגיעים ומגלים שהוא כבר נימול בשבת. פשוט מלאו אותו בשבת, הזמנת את האנשים ליום ראשון.
אני חושב שאם כבר בן אדם גם ככה ילך לשבת ביום שבת, אז לפחות שיבוא לסלב את זה לתורך המצווה של ברית מילה, להשתתף ברית מילה.
זה מה שאתה תפסוק כשאתה תהיה רב. טוב, על כל פנים, הלל לימד אותנו דברים של עשה בפרק א', שלא תעשה בפרק ב'. ועד עכשיו הייתי אפולוגיטיקאי של העשה. אמרתי שדברים שנובעים מן האהבה הם עדיפים על דברים הנובעים מן היראה. אבל עכשיו אני הולך לסתור את דבריי, את דברי עצמי, גול עצמי. ואני טוען שבאופן עמוק ופנימי, דברים שהם בלא תעשה הם עליונים יותר. הכיצד? מה? מה אתה רוצה? דבר.
לענות לך.
לענות? אני עוד לא אמרתי כלום, איך אתה יכול לענות?
אמרת,
אתה עושה את זה מהר, יאללה, דבר.
נראה לי שהרצון של הבן אדם הוא אישי, וכשאומרים לו לא לעשות משהו, צריך למצוא את הרצון שלו, זה יתמודד אותי שיש. אם לך תעשה, אז אתה פשוט עושה את זה, זהו, עשית. לא לעשות משהו, צריך להחזיק את הפולטה, להחזיק ביצר.
זאת אומרת שיש מאמץ יותר גדול באי עשייה מאשר בעשייה.
עבור מישהו אחד, מצווה אחת, יהיה לו מאוד 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 קשה לא לעשות אותה, ודווקא שם מתמודד עם היתר שלו.
יפה. טענה מתקבלת על הדעת, מה עוד?
אי עשייה מובילה למצווה אחרת של אהבה.
אי עשייה מביאה לעשייה, הכיצד? פרש נא דבריך.
למשל, לא להגיד לשון הרע, זה יכול, ואהבת לרעך
כלומר, אתה אומר שבהימנעות מעשייה בעצם נפתח הפתח לעשייה אחרת. יפה. אני רוצה להביא את זה לתחום הפילוסופיה, מותר? אפשר, נכון? הגדרה דרך השלילה היא עמוקה יותר מהגדרה דרך החיוב. למשל, אם אני אצל הפילוסופים שמגדירים את אלוהים, מגדירים אותו דרך השלילה ולא דרך החיוב. הרמב״ם אומר, אתה רוצה לדעת מי זה אלוהים? תשתדל לדעת כמה שיותר מה הוא לא. מתוך שתדע מה הוא לא, תדע מה הוא כן. מה שאין כן, אם אתה מנסה לתת הגדרה חיובית, אתה מתרחק ממנו. אז זה כבר לא הגדרה במובן האמיתי של המילה, אני אפילו רוצה לתת דוגמה אחרת. האם מישהו יכול בקהל הקדוש, אתם רואים, אני אפילו משתף אתכם לפעמים, האם מישהו בקהל הקדוש יכול להגדיר לי מה זה שבת? אפשר לקבל הגדרה בבקשה?
יום מנוחה.
יום מנוחה? לאו דווקא. למשל, אני בשבת לא נח, אין לי זמן. אני נותן דרשות בבית הכנסת, אני מתפלל, אני אוכל, מטפל באורחים, אין לי זמן. לא בשבילי מנוחה.
יום קדוש?
יותר מזה, אדם יכול לעמוד על הראש כל השבת, לפי ההלכה הוא לא חילל שבת. מי אמר יום קדוש? יש הרבה ימים קדושים, לא רק השבת. גם ראש השנה זה קדוש, יום כיפור זה קדוש. מה מיוחד בשבת? כן.
יש לך בעצם, ראיתי הרבה דברים שלא תעשה בשבת.
יפה מאוד. שבת זה יום שבו לא עושים. כלומר, אין הגדרה חיובית לשבת. זה היום שבו לא עושים. אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. אם אתה לא תעשה ולא תעשה ולא תעשה, בסוף תדע מה זה שבת. מסקנה, אי אפשר לתת הגדרה חיובית לשבת. כן, אבל הזכור שבשבת זה זכור שכל התוכן שלו שלילי. זה מה שלא עושים. כן, בבקשה.
עדיין לא אומר לך שלא תעשה את ההגדרה, זה הגדרה יותר רגילה. זה אומר שכשאנחנו רוצים להגדיר משהו יותר עליון,
יפה. זאת אומרת, על ידי הלא תעשה אני יכול להיפגש עם מציאות עליונה. זה מה שהתכוונתי. זאת אומרת שיש דברים שכדי להיפגש עמם אני צריך דווקא לעבור דרך המניעה. כן, דבר.
שבת היא המלכות, שזה מאחד את כל המידות של הקדוש ברוך הוא ושלנו. זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזה גם יום של הקדוש ברוך הוא.
יפה, אבל איך זה? מה זה השבת? אמרת לי, מהי הפונקציה שהשבת ממלאת?
מלכות.
כלומר, מלכות השם מתגלה ביום הזה. אבל איך? מה עושים כדי שמלכות השם תתגלה? שרים זמירות? אם אני לא שרתי זמירות, חיללתי שבת? לא. אלא, האופן שבו אני מביא את המלכות, זה על ידי שלילה. כלומר, התוכן של היום הוא תוכן שלילי. אז במובן מסוים אפשר לומר שככל שמרבים בלווים מתקרבים יותר אל התוכן החיובי.
כאילו אנחנו מייצרים הזה וקום.
יפה, מייצרים וקום, ואז בתוך הוקום הזה יש התנוצצות של תוכן שלא הייתי יכול להגדיר אותו באופן עצמי, אלא זה בא מעצמו. בסדר? זה מובן מה שאני אומר? נראה לי שוורה לא הבינה. או שלוירה יש התנגדות.
זה מפשיר אותי יותר מדי טובה. זה נורא.
מה נורא?
אתה מכיר אותה יותר מדי טוב.
לא, אבל אני מבין שיש משהו שאני אמרתי שלא מוצא חן בעינייך.
לא לגמרי
ברור. לא לגמרי ברור. אני אגיד ככה. אם אני רוצה להסתכל על השמש, רוצה שתהיה לי תמונה של השמש, כדאי שלא אסתכל על השמש. כי אם אני אסתכל, אני אאבד את חוש הראייה. כדי להבין מה זה השמש, צריך להסתכל מהצד. היראה מאפשרת להיפגש. מובן? אז אם ככה, אני מתחיל להבין את הלל. הלל אמר לנו פה הרבה מאוד דברים בדרך השלילה. נכון? זה פרק ב' וזה פרק א'. פרק א' זה הגדרה חיובית, ופרק ב' זה הגדרה שלילית. עכשיו, מעניין מאוד, למשל, מה הדבר הראשון שאומר הלל? מה הדבר הראשון שאומר הלל? אל תפרוש מן הציבור. הוא יכול היה להגיד, התחבר לציבור. נכון? כמו אוהב את הבריות. במקום זה אומר, אל תפרוש. אם אתה לא תפרוש, אתה תדע בסוף מה זה החיבור אל הציבור. בסדר? וכו'. ואל תאמן בעצמך עד יום מותך, ואז תדע מה זה ההתמודדות עם היצרה וכו'. כלומר, יש הרבה דברים פה שנאמרו, וכל אחד ראוי קודם כל שנלמד את זה לגופו של עניין, אחר כך אנחנו נראה אם יש קשר בין החוליות השונות שנאמרו כאן. בסדר? אז קודם כל, אל תפרוש מן הציבור. למה שלא יפרוש מן הציבור? אם מדובר בציבור טוב, אני לא צריך שהילל יגיד לי את זה. אם הציבור הוא ציבור טוב, ברור שאני לא אפרוש ממנו. אז מהו הציבור שאמרו לך לא לפרוש ממנו? הציבור הרע. ואז אני שואל אותך, למה שאני לא אפרוש מהציבור הרע?
במקום שאני אנשים מתחדל להיות איש.
זה הדבר האחרון שהוא אומר.
וזה מתחבר לדבר הראשון שהוא אומר.
הכיצד? פרש.
כי הוא אומר, במקום שאין נשים, משתדל להיות, הוא כאילו
מסתכל. זאת אומרת, אל תפרוש מן הציבור, אז מה אני אעשה בציבור הרע?
דוגמה אישית.
אני אתן דוגמה אישית. אז היה מספיק להגיד את המשפט האחרון. במקום של אנשים, ישתדל להיות איש. בשביל מה הוא צריך להוסיף לי משפט מיותר של אל תפרוש מן הציבור?
מה זה מגמה של בן אדם?
שמה, מה, מה, מה?
זה מגמה של בן אדם לעבוד על זה שכאילו קודם כל לעבוד על עצמו ואחר כך להסתרף לסיבור כדי שיוכל...
אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב כאן?
תפרוש.
לא כתוב תעבוד על עצמך, כתוב אל תפרוש מן הציבור.
יכול להיות שבתקופה שלו היו צדיקים שפרשו מהציבור.
היו אנשים, ודאי, אם צריך להגיד למישהו אל תפרוש מן הציבור, סימן שיש נטייה לפרוש מן הציבור. זה נכון, היו בהחלט האיסיים למשל, שישבו במדבר וכדומה. אבל אני שואל למה הם לא צודקים לפי זה. כלומר, אם הציבור הוא רע, למה שאני לא אפרוש מן הציבור?
צריך לתגן אותו.
כי הציבור
בעצם
הגדרתו צדיקים בינוניים ורשעים.
דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון?
לא יכול להיות שהוא רק...
כלומר, הציבור הוא המקום שבו שורה השכינה. כלומר, ברגע שאתה פורש מן הציבור, אתה פורש מן השכינה. ולכן גם אם הציבור הוא רע, יותר טוב להיות מחובר אל הציבור הרע, מאשר להיות צדיק לבד. זה בעצם מה שהוא אומר. מובן? אני אגיד יותר מזה. מה אתה רוצה?
אתה מסביר את סדום, את הציבור מסדום.
הסיפור עם סדום, שמה?
ששם היה ציבור, אבל בכל זאת לא צריך לפרוש מן הציבור הזה בשביל בגלל שנגזרה הגזרה.
אתה אומר שבסדום לא היה צריך לפרוש מן הציבור כי הוא נכשל
בזה שהוא פרש?
לא, הוא לא הצליח עם הציבור הזה. הוא, עלה, הוא היה עלול ליפול עוד יותר. הוא היה נקרא יותר מזה. ברגע שיש אדם שהוא צדיק בסדום, לפעמים הוא גורם רעה בסדום, הוא מקטרג עליהם. בקיצור, אם לא זה לא הלך, מה אני אעשה? אבל הלל אומר אל תפרוש מן הציבור. עכשיו עוד משהו, ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. במה אתה צריך לא להאמין בעצמך? שמה?
שאתה צדיק.
שאני צדיק? אם אני צדיק, למה שאני לא אמין בעצמי? שאני צדיק.
שלא תחפיר.
כי אין בן אדם שהוא צדיק מושלם.
אין אדם שהוא צדיק מושלם? ומה עם הצדיק המושלם?
זה אידיאה, זה לא מציאות.
למה? יש אנשים שהם צדיקים מושלמים. מה נאמר שמה?
שלא תחפיר. אני בטוח שאתה לא חוטא...
שלא תחטא. לא שלא תחטיא. שלא תחטא. כלומר, אל תאמן בעצמך שאתה כבר במצב שאתה לא תחטא לעולם. למה? כי כל פעם יש ניסיון מסוג חדש. מה נאמר באשת פוטיפר? מה נאמר באשת פוטיפר? ויהי כדברה אליו יום ויום ולא שמע אליה. מה זאת אומרת שהיא דיברה אליו יום יום? שכל יום היה לה טענה אחרת. כלומר, יצר הרע הוא חכם. יצר הרע אומר לאדם סברה למה צריך לחטוא, אבל הסברה נדחתה, אז הוא בא עם סברה אחרת. כן, זה מה שאומרים, שיצר הרע נראה לפעמים כמו גוי, לפעמים הוא נראה כמו תלמיד חכם. כן, יש יצר הרע שהוא כמו תלמיד חכם, הוא משתמש בסברות של חוכמה כדי להביא את האדם לדחת. לכן אל תאמן בעצמך יום מותך, כי כל יום אתה מישהו אחר. עכשיו יש דוגמה לזה, התלמוד מביא דוגמה מעניינת על יוחנן כהן גדול. מכירים את יוחנן כהן גדול?
זה יוחנן הורקנוס?
יש אומרים שזה יוחנן הורקנוס, מה?
בסוף ימיו הוא...
כן, הוא 80 שנה, 80 שנה, 80 שנה שימש בקודש ונעשה צדוקי. נכון? בסוף ימיו הוא נהיה צדוקי.
זה הבן של שמעון החשמונאי?
לא ברור מי זה היוחנן הזה. יש כמה דעות. אבל יוחנן כהן גדול, ככה מהתלמוד, 80 שנה שימש בקודש, ולבסוף נעשה צדוקי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם סיפור הפוך. שמעתם על אלעזר בן דורדיה?
כן.
אלעזר בן דורדיה לא הייתה זונה בעולם שלא בא עליה. נכון? הרבה. בסוף ימיו יש סיפור בתלמוד שלא נעריך בו כעת, שבו ברגע האחרון עשה תשובה ומת מתוך תשובתו. עכשיו זה הסיפור הפוך מהסיפור של יוחנן כהן גדול. מה נעשה עם כל השנים הטובות של יוחנן, ומה נעשה עם כל השנים הרעות של אלעזר בן דורדיה?
מה זאת אומרת, מה נעשה איתם?
הם היו, לא?
היו.
היו, אז מה, הם חסרות משמעות, הם מחוקות מן העולם?
ומי שחוזר בתשובה, כל החטאים שלו הופכים
כל החטאים הופכים לזכויות. ומה אם בתקופה שהחטאים היו חטאים? אני אומר לכם את זה בגלל שאני רוצה לדחוף לכם רעיון מתורת הקבלה. אפשר? לפני כן דיברתי על פילוסופיה, אז מותר לי גם לדבר קצת על קבלה. לפי הקבלה, השנים של יוחנן, השנים שבהם הוא היה צדיק, ה-80 שנה שבהם הוא שימש בקודש, ניתנו במתנה לאלעזר בן דורדיה. ואז היה לו 80 שנות צדקות במתנה, השתילו לו. ומה עשו ליוחנן כהן גדול? הדביקו לו את כל השנים הרעות של אלעזר בן דורדיה.
זה נורא והיום.
זה נורא, נכון? אבל מה? זה מסדר את זה טוב טוב. אחד כולו רשע, שני כולו צדיק, עשו החלפות, הכל בסדר.
לא קונה.
למה אתה לא קונה? בוא נשמע.
כי זה לא פר, משנה לא בן אדם עצמו,
משנה אתה מעל החיים. כן? בוא נגיד את זה אחרת. האם אתה מכיר את הדרשות של חז"ל שאומרות שרשעים שטוב להם זה בגלל שהם מקבלים שכר בעולם הזה על קצת דברים טובים שהם עשו כדי שהם יחטפו בגהינם, ואילו הצדיקים שסובלים בעולם הזה הם נענשים בעולם הזה על קצת עבירות שהם עשו כדי לקבל עולם הבא נקי, גן עדן? נשאלת השאלה, האם זה פייר? התשובה היא שזה סופר פייר, בגלל שאם אתה תשאל את הרשע, תגיד, יש לך קצת מעשים טובים, איפה אתה רוצה לקבל את השכר, בעולם הזה או בעולם הבא?
הוא
יגיד בעולם הזה, מה שבטוח. כן, קש, לא תשלומים. כן, מה שאין כן, הצדיק כל עניינו זה העולם הבא. אז אתה אומר לו, תגיד, אתה צריך לחטוף, איפה אתה מעדיף לחטוף? בעולם הזה או בעולם הבא? הוא יגיד בעולם הזה. אם כן, זה פייר.
הוא משקיע לטווח ארוך.
כלומר, בסופו של דבר, הנקודה שאליה הגיע האדם, זה מברר רטרואקטיבית מיהו. כלומר, שנתו האחרונה של יוחנן, כהן גדול, גילתה על כל ה-80 שנה מה הם היו באמת. וכמו כן גם, שנתו האחרונה של אלעזר בן דורדיה, גילתה על חייו הקודמים. אם כן, מגיע לו לקבל את השנים של יוחנן כהן גדול.
אבל אלעזר בן דורדיה קיבל גם עולם הזה, גם עולם הבא.
בסופו של דבר, לא, עולם הזה הוא לא קיבל, הוא מת. הוא מת מיד עם תשובתו.
הוא מת
מצער. כמה?
מצער, ומילה מהרצים שלו בעולם הזה.
לא, מתברר שכל ימיו היו בעצם ללא הנאה. כלומר, כל הזנות שבה הוא זנה, הייתה בעצם סוג של ייאוש. זה החיפוש אחרי המשמעות. הרי מה זה הזנות? שאדם מחפש את המשמעות באופן מיידי, כי הוא לא מוצא משמעות. אז זה הכל נורא והיום, כל הזנות שלו. הוא לא נהנה. כן. למרות שאם היית שואל אותו, כיף לך? כן, ודאי. אבל זה לא זה. כן. והראיה שהוא עשה תשובה מתוך זה. כן.
נותן איזושהי משמעות
לחלק הראשון של החיים, למשל מישהו שחטא כל חייו, נותן משמעות לחטא הזה. נכון. החלק האחרון. עכשיו, אם הוא
לא הספיק לעשות את התשובה האחרונה, לכאורה אותו בן אדם, למה הוא צריך
לסבול? בגלל שהוא לא הספיק לעשות את התשובה הזאת? לא, התגלגל, מה הבעיה? גלגול. כלומר, אם הוא לא הספיק בחיים האלה, אז עוד פעם יעשה.
כמו בטירונות, לא
זכרת, תזכור
אותם. חוק שימור משהו. כן, חוק שימור הנשמה. כן, בבקשה.
יש לי שאלה, אני הייתי פרוש מהציבור. אמרת שגם אם כולם רשעים, אז צריך להישאר. הרמב״ם במשנה תורה, בפרק הדעות, אומר שאם כולם רשעים בעיר לגמרי, אתה צריך ללכת למדבר, לפי הפסוק מהתנך, שמי יתנני במדבר מלון אורחים.
ועזבה את עמי ואלך מאיתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים.
אז מה, איפה זה מסתדר עם זה שאמרת לא לפרוש בשום פעם לבוא? גם אם כולם רעים.
טוב מאוד שהבאת את דברי הרמב״ם. בוא נבדוק. מה הם הפסוקים שיש שם מביא הרמב״ם? הרמב״ם מביא עוד כמה פסוקים שם. הוא מביא שהאדם אם צריך ללכת אצל החכמים ולא אצל הרשעים. נכון? הרי הוא אומר, אם כל המדינות שהוא שמע עליהם, כולן רעות כמו שהוא בזמננו, ישב בתוך ביתו. ואם אינם מניחים אותו לשב לבדו, אלא אם כן יתערב עמהם ויהיה רע כמותם, אז הוא צריך לברוח אל המדברות, ועל זה נאמר, מי יתנני במדבר מלא נורחים. עכשיו נשאת השאלה, מאיפה הרמב״ם לקח את הביטוי, ואם אינם מניחים אותו, אלא אם כן יהיו רעים וחטאים כמוהו, יהיה רע ויהיה כמוהם, כמו כמוהם, אז הוא צריך לברוח. הוא לוקח את הפסוק מסדום. עכשיו יוצא לפי זה שיש פה ביקורת על לוט. מדוע לוט עזב את אברהם והלך אצל אנשים רשעים כמו הסדומיים, נכון? כלומר לוט היה צריך לבחור בין להיות אצל אברהם מאשר להיות, או להיות בסדום.
הוא לא הלך לסדום, הוא הלך לכיכר הירדן, וזה
איך שהוא התגלגל
לתוך סדום.
לא משנה, במקום להיות אצל הצדיק הוא הלך לרשעים.
אוקיי.
בסדר. שאלה, ואברהם לאן הלך?
למצרים. הלך לחברון.
הרי כל העולם היה כמו סדום.
באר שבע, חברון.
כל העולם היה כמו סדום. אלא מה? יש הבדל בין לוט לאברהם. אברהם הוא אישיות פועלת, ולוט הוא אישיות נפעלת. אז ההלכה הזאת נאמרה עבור אישיות נפעלת. אם אתה אישיות נפעלת, אז אתה צריך להיות בצמידות, מצמידות לצדיקים ולא לרשעים. אבל אם אתה אישיות פועלת, אז אתה הופך את העולם שסביבך לעולם של צדיקים. זה ההבדל. ברור? זה כמו שלמשל נר. איפה שמים נרות? במקום שיש חושך. איפה שיש אור, אל תשים נרות. של מה? טוב, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. כלומר, אמרו לך לא לפרוש מן הציבור, אבל אל תאמן בעצמך. כלומר, אתה צריך תמיד להיזהר, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כלומר, יכול להיות שיש לו נסיבות שאם אתה היית נתון בהן, גם אתה היית נכשל כמוהו. עכשיו, אני לא הבנתי את המשפט הזה. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אפשר להגיע למקומו של חברי?
לא.
אז אני לא אדון אף פעם.
תחשוב כאילו.
לא, אני לא מבין. לפי דברי המשנה, אין שום אפשרות שאני אדון אי פעם את חברי. כי, אז מה זה עד שתגיע למקומו? איך? אבל זה תמיד שונה. הפרמטרים, הנתונים, תמיד קצת שונים. נכון? למקומו ממש אני לא יכול להגיע. כי איפה המקום של חברי? בתוך הנפש שלו. ואני תמיד אהיה נפש אחרת. אני אף פעם לא אהיה במקום של חברי. אז למה אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? בעצם היה צריך להיות כתוב, אל תדון את חברך, כי לעולם לא תגיע למקומו. אבל זה לא כך כתוב.
לא, אבל אתה כן בסופו של דבר מגיע למקומו, אחרי יום מותך.
אחרי יום מותי אני מגיע למקומו? למה?
אתה מגיע למקום אחד שהוא
שלכם. לא, המקום שאני מגיע אליו, הוא שונה מהמקום שהוא מגיע אליו.
זה אותו מקום.
זה לא אותו מקום. יש מדורים. כי המקום זה המדרגה שלו. המדרגה שלי, איננה המדרגה שלך. כל אחד לפי המבנה האישי של האישיות שלו, בונה לעצמו את עולמו. כן? כלומר, יש פה הדרכה. תנסה להגיע למקומו, ואז תבין אותו. יפה, אפשר להגיד. ואז אני אבין, ואז אני לא אדון אותו. אז יש מה לדחוף אותי לנסות. תגיד, אל תדון את חברך. אני אגיד לכם, למה אני כל כך מבלבל לכם את המוח עם זה? כי אני רוצה להגיד לכם מה שרבי נחמן מברסלב אומר על זה. אז זהו, זה הסיבה. בלי זה לא הייתי לוחם. פשוט מאוד. רבי נחמן מברסלב אומר שיש מישהו שכן מגיע למקום של חברי. הרי מה זה המקום של חברי? זה מה שהוא היה בשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו. זה מקומו, והקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואז הוא מגיע למקומו של כל אחד. אני אסביר. הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם. מה זה מקומו של עולם? הוא נותן מקום לעולם, והוא נותן מקום לכל אחד ואחד, לי, לך וכו'. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן לי מקום, הוא נתן לי מקום בכוונה הכללית שלו, במחשבה שלו. המחשבה האלוהית כללה גם את האפשרות שאני אהיה, ואז הוא יודע בדיוק את מקומי, הוא יודע מה התפקיד שאני ממלא בעולם, ולכן הוא יכול לבדוק אם אני עומד בציפיות או לא. ומתי הוא מגיע למקומי? פעם בשנה. לא, בראש השנה. כי בראש השנה זה היום שבו הוא ברא את העולם, אז הוא גם יחליט לברוא אותי. אז באותו יום הוא מגיע אל מקומי, ולכן הוא יכול לדון אותי.
מי, החבר?
לא, הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רואה בי חבר. הוא רואה בי חבר. לכן הקדוש ברוך הוא דן אותי כשהוא מגיע אל מקומי. כן? ולכן ראש השנה זה יום הדין. מה? הוכיח תוכיח את עמך, את עמיתך, זה לא לדון אותו, זה להוכיח אותו. בוודאי. כי כשאני מוכיח מישהו, אני מוכיח אותו על מעשה רע שהוא עושה. אבל לדון אותו זה להחליט שהוא רשע בזה. אני לא יכול להחליט על זה, לא יכול לדון אותו באמת. אני יכול לדון את המעשה, אבל לא אותו. כי אני לא הגעתי אל מקומו. כן, מה אתה אומר? בתי דינים אין להם ברירה, הם חייבים לדון, כי זה התפקיד שלהם, בשביל זה הם מקבלים מזכורת. כשהם דנים מישהו למיטה למשל, סנהדרין חייבים לדון מישהו, לחייב אותו מיטה, סקילה או שריפה או הרג או חנק, כן? כשהם חייבים לעשות את זה, הם לא דנים אם האדם הזה עצמו רשע או לא, הם דנים אותו כמי שחייב מיטה, זה הכל. כן, מה אתה אומר?
לפני כמה שיעורים למדנו שביהדות אין נסיבות מקלות.
נכון.
למה חשוב להגיע בדיוק למקומו של האחר?
אין נסיבות מקילות במשפט, אבל יש נסיבות מקילות בלדון.
מה ההבדל?
יש הבדל עצום. כשאני אומר פלוני חייב מיטה, איך הוא חייב מיטה? למשל, הוא בשבת אמרנו לו אל תפעיל את השלט. הוא אומר, אני כן אפעיל את השלט. אומרים לו, תשמע, אם אתה תפעיל את השלט, אני פה עם החבר שלי, אנחנו שני עדים, אנחנו ניקח אותך לסנהדרין ויסכלו אותך. לא אכפת לי, תסכלו אותי. מפעיל את השלט. מה עושים? תופסים אותו, באזיקים, מביאים אותו לסנהדרין, סנהדרין שוקלים אותו. כן? הלכה, לא? עכשיו, נשאלת השאלה. כשהסנהדרין שוקלים אותו, אין פה נסיבות מקילות. יגידו, תשמעו, הייתה לי ילדות קשה, ולא אכפת לנו. אתה ידעת, אמרו לך, אתה חייב. אבל האם אפשר לדון את האדם הזה? אולי יש לו נסיבות מקילות. כלומר, כשאני בא לדון אותו, האם הוא אדם טוב או אדם רע, על זה נאמר, אל תדון את חברך. הוא חייב סקילה, זה דבר אחד. אבל אל תדון אותו. הבנת את זה?
איך אפשר בלי לדון אותו לתת לו עונש?
לתת לו עונש, כי זה החוק.
מה זה נקרא לדון?
אז זה מה שאני מסביר. יש את זה בין לדון לבין לשפוט. לשפוט זה להפעיל את מערכת החוקים שכוללת גם ענישה. ובזה אין נסיבות מקילות. אבל יכול להיות שיש לו באמת נסיבות מקילות. אז אל תדון אותו.
זאת אומרת, אל תחליט אם הוא צדיק או רשע.
בדיוק. אל תחליט שהוא רשע גמור או צדיק גמור, לא משנה. זה כבר בעיות בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע אם הוא צדיק או רשע. אני אספר לך סיפור. רוצה לשמוע סיפור? זה סיפור קצת משונה, באמת אני מצטער אם אני אספר סיפור משונה היום. אפשר לספר סיפור משונה?
כן.
זה סיפור אמיתי שקרה באמת, אבל הוא סיפור משונה. אז אני מפחד שאתם תגידו שאני מספר לכם סיפורי בבות. זה בסדר בכל זאת לספר? זה מה, אולי לא. אולי לא. אולי לא. כן, רוצים לשמוע את הסיפור? בסדר. סיפור פור. כן, בבקשה. אבל מה? לא צריך לשלב ידיים. עכשיו, הסיפור הוא סיפור שקרה בפולניה.
זושה.
לא, לא עם זושה. זה סיפור אחר. זה סיפור אמיתי. על שוחט צעיר שהגיע לעיירה עם משפחתו, אשתו והילדים. התקבל כשוחט חדש בעיירה. והיה גם, עשו הסכם, חתמו עם הקהילה, שהשוחט הזה ימשיך לקבל, כלומר, אם הוא ימות, אשתו תקבל את משכורתו גם אחרי מותו. זה החלק מהתנאים. מעט זמן אחרי שהשוחט הזה התמנה, הוא נכנס אל הכנסייה ושבר את הפסלים. תפסו אותו הגויים, דנו אותו למוות ושרפו אותו. שרפו אותו. שרפו אותו. אחרי פטירתו הגיעה האישה אל הקהילה, היא אמרה, מזכורת, מגיע לי המזכורת. אמרו לה, תשמעי, זה היה התאבדות וזה לא כלול בחוזה. אמרו, טוב, צריך לדון על זה בדין תורה. הלכו לרב, הרב פסק שאכן, כיוון שזאת הייתה התאבדות, לא מגיע לה שום דבר. אבל הוא לא רוצה לחכות, כי אני מורח את זה. הוא צודק. כן, אז, אבל אותו רב אמר שבכל זאת זה מקרה קצת קשה, קצת חריג, שלח את זה לרב יותר גדול, שגם הוא יגיד את דעתו. הרב היותר גדול כתב פסק שבו הוא אומר, אני מאשר את הפסק של הרב של העיירה, שאכן לא צריכים לשלם לה. אבל מאחר וזה מקרה מיוחד, אני מציע פשרה, שהקהילה תיקח שוחט חדש, הרי צריך שוחט, שיקחו שוחט רווק עם פחות הוצאות, ויתנו לו שני שליש מן המשכורת של השוחט הקודם, וגם הקהילה תיתן לאלמנה שני שליש מן המשכורת של בעלה. ואז כל אחד מוותר על שליש. הקהילה מוותרת על שליש, היא מוותרת על שליש, השוחט החדש מוותר על שליש, ושלום על ישראל. וכך עשו. אחרי הפסק הזה, הופיע השוחט בחלום אל הרב שפסק את זה. ואמר לו, תדע לך שאני מנשה מלך יהודה. ואני עבדתי עבודה זרה כל ימי והחטאתי את כל ישראל, וזאת הפעם השלוש מאות שאני נשרף על קידוש השם כדי לכפר על זה. טוב, סיפור מעניין, נכון?
החלום של הקהילה או של
הרב הגדול?
של
הרב. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? כי אתם רואים אדם שבאופן פורמלי הוא חייב מיטה, הוא עשה שטויות, אבד, לא יודע מה. אבל יש לו נסיבות מקילות שאתה לא מכיר. אל תדון אותו עד שתגיע למקומו. זה שיש לו דין במשפט, זה דין מיוחד. אבל חוץ מזה יש איך לדון אותו, ואתה לא הגעת אל מקומו. זה הכוונה. כן, בבקשה.
כשמשה אמר השאלה מתקר איך הדוצאה, הוא אסור לדון או שזה לדון?
משה ראה ברוח הקודש. עכשיו יותר מזה, משה הגיע למקומו, אתה יודע למה? משה הגיע למקום. יותר מזה. אני חייב, אבל זה בגלל השאלה שלך. אני לא התכוונתי לספר דברים משונים נוספים, אבל אתה הכרחת אותי. למה משה היכה את המצרי? אתם יודעים למה?
כי הוא לא רואה שיתם אין שום דבר.
כי משה, איך כתוב עליו? ומשה היה רואה, נכון? ומשה היה רואה את צאן יתרו. מה זה? ומשה היה רואה. זה עבר מוקדם, קוראים לזה, נכון? פסט פרפקט. או בערבית פסה אנטריור. נכון? ומשה היה רואה. מתי הוא היה רואה? בחיים הקודמים שלו. ומי זה היה הרואה הראשון?
הבל.
ומי היה הרוצח הראשון?
קין.
ואתה יודע איפה קין היה? זה היה המצרי. ואז כמו שקין הרג את הבל, הבל הרג את קין. מובן? ולכן לא הייתה לו ברירה. הוא הגיע אל מקומו, לכן הרג אותו. בסדר? עכשיו, אבל זה היה עוד פעם משהו משונה. לא רציתי לדבר על זה, אבל הוא הכריח אותי בגלל השאלה שלי. עכשיו אני רוצה פה לחזור לנושא של אל תדון את חברך שתגיע למקומו. אמרנו שהקדוש ברוך הוא מגיע אל מקומו של כל אחד ואחד. מתי? באיזה יום?
ראש השנה.
עכשיו מעניין מאוד. כלומר, בראש השנה חוזר בפועל אותו רצון שמכוחו נבראתי, ואז אני צריך לעמוד למשפט. בודקים האם אני עונה לציפיות שהיו ממני. ואז זה לא כדאי כל כך לעמוד בדין, זה ממש לא נעים. אבל יש לנו מזל. אומר רבי נחמן מברסלב שראש השנה חל תמיד בראש חודש. שמתם לב לזה? עכשיו, מה זה ראש חודש? כתוב בתלמוד, זה משפט מאוד משונה. באמת, אני לא יודע מה יש לי היום עם משפטים משונה. אבל כתוב בתלמוד שהקדוש ברוך הוא בראש חודש מבקש שיביאו בשבילו קורבן כפרה על זה שהוא מיעט את הירח. אז אם הקדוש ברוך הוא צריך שיחפרו עליו, אז הוא מבין את האחרים גם הם שצרים כפרה. אז כמו שהוא דן את עצמו לחף זכות, הוא ידון אחרים לחף זכות, ואז בראש השנה יוצאים בסדר. אוקיי? טוב. אז זה לגבי אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר... לחף זכות. נו?
כאילו, אל תעשה את זה, אם אתה עושה את זה...
הקדוש ברוך הוא זה שדן אותנו, וכשהוא דן אותנו, הוא דן אותנו לחף זכות. כי הוא מגיע למקומנו, שהוא גם מקומו הוא, שהוא מיית את הירח, והוא צריך כפרה. אז הוא מבין אותנו. כלומר, אדם שצריך כפרה, יש לו נטייה לדון אחרים גם כן לחף זכות. נכון? אז גם הקדוש ברוך הוא עושה אותו הדבר. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. טוב, האמת היא שעל הדבר הזה נאמרו פירושים רבים, כי זה משפט לא ברור. מה זה אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע?
דבר שיוודע בסוף לציבור בין כל וחור, אבל דבר קשה... אז אל תגיד אותו, הוא
כל מחוי
עבודה.
יש כל מיני פירושים. הפירוש היותר פשוט זה אל תאמר שדבר כזה לא יכול להיות. כי אתה תשמע בסוף שזה יכול להיות. למשל, יבוא מישהו ויאמר, למשל, ראיתי את זה ב... יש ספר מעניין של קלויזנר, מכירים? קלויזנר, זוכרת אותו? פרופסור קלויזנר. הכרת אותו בוודאי, לא? מה, לא? פרופסור קלויזנר כתב, הוא ההיסטוריון, הוא כתב תולדות בית שני. עכשיו, בתולדות בית שני יש לו פרק שהוא מדבר שם על מגילת אסתר. הנה, אתם רואים? קצת על פורים. ויש היסטוריונים שאומרים שכל הסיפור של מגילת אסתר זה פיקציה, זה לא היה. ויש כמה טענות למה זה לא יכול להיות. למה הסיפור הזה לא יכול להיות. ואחת הטענות זה... שלא ייתכן שמלך יחליט ככה בצ'יק להשמיד אומה שלמה בתוך ממלכתו.
מה, למה לא היה אותו מול זה של היטלר?
למה לא?
אז קלויזנר כותב, אחרי השואה חבל לבזבז אפילו טיפת דיו אחת כדי לדחות את זה. ככה אומר. זה בדיוק מה שאומר. אל תאמר דבר שאי אפשר להישמע, שסופו להישמע. כן? כלומר, אל תאמר על רעיונות שהם בלתי אפשריים. יש דבר, נראה לך בלתי אפשרי, עתיד להיות אפשרי. זאת אומרת, צריך מה שהלל רוצה, שתהיה לך פתיחות. למה הוא אמר שצריכה להיות לך פתיחות? כי הוא אמר, אל תאמן בעצמך, אל תדון את חברך. אז תהיה ראש קטן, נכון? אם אני צריך לא להאמין בעצמי עד יום מותי, ואני לא צריך לדון את חברי, אז אומרים לי, תסתכל רק על התחום שלך. אומר לא, אתה צריך גם לפתח את הפתיחות הנפשית עד כדי להיות מסוגל לקבל רעיונות חדשים. אל תאמר דבר שאי אפשר להישמע, שסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. כן, בבקשה.
המשפט הקודם אפשר גם להכיל על מושג כמו אלוהים.
מה אתה מתכוון? נדמה לי שהתחלתי להבין, אני לא בטוח. אתה יכול להסביר עוד יותר קצת? זה פשוט יעזור לי.
אני אומר, אם אומר, אי אפשר להבין כי במובן האנושי, בשיחה האנושית אי אפשר להבין את המושג אלוהים. בסוף הדבר, להישמע, זאת אומרת, בכל מקרה האדם יפגוש את הדבר.
יפה. זה כמו ש... השאלה היא לא אם האדם מאמין באלוהים או לא, אלא אם אלוהים מאמין בו. ואל תאמר, דורש מאוד יפה, תכתוב אותו. ככה בפירוש שלך למסכת אבות. תכתוב על זה שיר, פשוט, יותר פשוט. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. מה זה לכשאפנה אשנה?
שיהיה לי זמן,
אני אלמד. אומר המהר"ל, העולם הזה הוא עולם השינוי, וייתכן שעכשיו יש לך הזדמנות, אז תחטוף את ההזדמנות, כי לך תדע מה יהיה מחר. כן? כלומר, אדם עובר שינויים כל הזמן. ראיתי פירוש נחמד של רבי חיים מוולוז'ין על זה. מה זה כשאפנה? הנה, אני קורא לכם פה, יש לי את זה בפירוש. אל תאמר, הן אני היום מלוכלך בחטאים ומחשבת אבן. ומה בצע כי העסוק בתורה, ואתנף בחלאת תומעתי הוד יופיה. אך לכשאפנה, כשאפנה דרך ואתהר ללמוד תורה לשמה. כלומר, יאמר האדם, כל זמן שאני במצב של לכלוך, שאין לי זכות הלב וזכות המחשבה, לא כדאי שאעסוק בקדושה. בגלל שאני אלכלך את הקדושה עם התומעה שלי. כלומר, רק כשאפנה, כשאפנה את התומעה שבתוכי, רק אז אני אשנה.
זה נצרות, לא?
לא יודע אם זה נצרות. זה טיפשות. על זה, אבל זה אינו. כי לימוד שלא לשמה הוא מפתח גדול לבוא לידי לשמה. כי מבלעד הזה לא ירום איש את ידו נגד היצר הזקן וכסיל. כלומר, מה שהוא אומר, הזקן וכסיל, זה היצר הרע. זה מלך זקן וכסיל, זה היצר הרע. כלומר, צריך האדם להיות מסוגל גם מתוך מצבים של שפלות לשנות. טוב. עד כאן הפירוש הפשוט של המשנה. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, להבין את השלשלת, או את השרשרת, שצייר כאן הלל הזקן. אז לצורך זה, אנחנו נכתוב. נתחיל מ... אל תפרוש מן הציבור. נכון? ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. ונו,
אל תדון.
ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמה לא תיפנה. כמה דברים יש לנו כאן?
חמישה.
שמתם לב שכתבתי את זה ממטה למעלה?
זה גם יותר ויותר קטן.
נכון, כי זה יותר מילים. האם יש לי כוונה בזה, או שזה בפוקס יצא לי ככה? בוודאי שלא. הבא נראה. יש פה צבע אחר? מה? איזה כוכבים?
מלחמת
הכוכבים
זה
נוכל
ככה.
מלחמת הכוכבים זה נוכל ככה. מלמטה למעלה. לא זכיתי לדעת זאת, אבל אני רואה שאין עוד צבע. לא יראו. טוב, זה מה יש.
אולי במחסן הסודי.
במחסן הסודי אתה אומר יש?
אולי.
זה מזעזע. טוב, לא נורא, לא נורא.
אתה
פה
להיות
פוסק
כדי להבדיל.
מה? לא, אנחנו נסתדר, אתם מספיק חכמים כדי לעשות את
זה. הנה, יש לנו.
יש עוד צבע?
יש.
איפה?
יש.
אל תפרוש מן הציבור, הציבור זו כנסת ישראל. נכון?
זאת אומרת, מי שחבר כנסת לא יפרוש.
אני בהלם מעומק החדירה שלך לעומק המושג. טוב, כנסת ישראל. כנסת ישראל, בתורת הקבלה, איזו ספירה זו?
מלכות.
ספירת המלכות. אז בוא נכתוב כאן מלכות. אל תאמן בעצמך על יום מותך, כי האדם עלול לחטא. כלומר, הוא עלול ליפול ממדרגתו כצדיק. אם הוא לא מאמין בעצמו, אז הוא יישאר צדיק. מהי הספירה בקבלה שמתאימה לצדיק? מידת היסוד. הוא חכם ההלל הזה, הוא מעלה אותנו בעולם הספירות. אל תדון את חברך שתגיע למקומו. זו מידתו של מי? של אהרון. אוהב את הבריות, הוא מקרב לתורה. נכון, כשהיה אדם חוטא לחברו, אז הלל היה הולך לאחד ואומר לו, חברך מצטער על מה שהוא עשה לך. וירס את השני ואומר, חברך מצטער מה שעשה לך. ומפגשים ומתנשקים. נכון? ומתחבקים ומתנשקים. זאת אומרת, הוא היה דן את חברו כדי להגיע למקומו ולהחזיר אותם זה את זה. מידתו של אהרון בקבלה היא מידת ההוד. יפה. ואל תאמר דבר שאי אפשר להישמע, לשמוע שסופו להישמע. כלומר, זה מידת הנצח. כלומר, יש דברים שבתפיסה הקטנה שלך אינם אפשריים, אבל בנצח הם אכן אפשריים.
נצח הכוונה כעבור הרבה זמן.
נצח זה הנצח. זה כל הזמן.
כמו באנגלית, never say never.
Never say never. יפה.
זה סרט של ג'יימס בונד היה נדמה לי.
מה? סרט של ג'יימס בונד?
נדמה לי.
אבל לראה, זה שיש כמה שחקנים ששיחקו את ג'יימס בונד. זה לא אותו אחד. אז איזה גרסה אתה מדבר?
אני לא זוכר
כבר. לא זוכר? כן. אל תאמר לי שיפנה, שני שמה לא תיפנה, זה החשיבות של לימוד תורה, נכון? זו מידת התפארת. שימו לב אם כן, שהלל הזקן, במשנה פשוטה, בעצם מספר לנו את האופן של ההתקרבות אל דעת האלוהות. מתחילים מדבקות בכלל, ומתוך כך מגיעים לקדושה פרטית, ומתוך כך מגיעים לשפיטה יותר נכונה של הוד ונצח, ומתוך כך מגיעים אל עומק התורה. תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. לפי הסדר של הספירות בקבלה. עד כאן מובן?
לא חסרות פה ספירות, יש הרי...
יפה! כמה ספירות יש לנו כאן?
חמש.
ואיך אמרת? כמה ספירות יש?
12.
10 ספירות.
אבל יש למעלה עוד 3, יש...
לא, זה לפי
ג'יימס בונד, מה? יש עוד למעלה מה עוד 3?
יש... רגע, איך הם
נקראות? אתה מתכוון לתחצחות.
כן, אבל... שלושת העליונות, איך הם נקראות?
לא יודע, אני לא... אתה יודע דברים שאני לא יודע. אבל מה שאתה אומר... על מה שאתה אומר פה שהלל הוא מאוד נחמד, אבל סדר לנו רק 5 ספירות. אולי תגידו לי מה הספירות החסרות?
החסד,
גבורה, מה עוד?
הבינה,
החוכמה, הכתר והדעת. יפה. אז אם כן, חייבים להשלים. הנה, הכל כתוב פה. הוא היה אומר, תסתכלו, זה כתוב כאן, אין בור ירחת.
יש
13 לפי מה שכתבת. אני לא מבין מה שאתה אומר. אז בוא נספור.
אתה צודק, ספרתי את כנסת ישראל.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ספרתי גם דת וכנסת ישראל.
כן, אתה יודע מה, בוא נקרא. בסדר? אז 1, 2, 3.
למה דילגת על דעת?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. למה דילגתי על דעת? כי לא זה לא יצא 10. טוב, זה אחד הדברים מסובכים בתורת הקבלה, שלפעמים סופרים את הדעת, לפעמים סופרים את הכתר. פעם ככה, פעם ככה. כשאתה סופר דעת, אתה לא סופר כתר, כשאתה סופר כתר, אתה לא סופר דעת. לא, לא ממש. הדעת היא החיצוניות של הכתר, אבל זה כבר קשור ללימודים של תורת הקבלה. פה אנחנו לומדים דברים פשוטים, מסכת אבות. רק רציתי להראות לכם שזה מקביל לספירות, זה הכל. בואו נראה, מה הוא אומר? הוא היה אומר. מי זה הוא?
הלל.
מה הוא היה אומר? אין בור ירחת. זה כנגד מידת הגבורה. הרי אדם רוצה להשיג יראה או גבורה, זאת המידה בנפש. ולא עם הארץ חסיד. אתה רוצה לעשות חסד, אתה לא יכול להיות עם הארץ. מה ההמשך? ולא הביישן למל. מי אמר שזה מתאים לבינה? ראית שזה בסוגריים. אז זה כנגד הדעת, זה גם בסוגריים. כן, כי אם אדם מתבייש, אז הוא לא ידע. אתה רוצה להגיע לדעת, אתה צריך לא להתבייש. ולא הקפדן מלמד, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. כלומר, במקום שאין אף אחד אחר, יש אתה. אתה זה הראשית. זה הקטע. כן, אתם רואים פה. אני לא מבין את הצורך בזה. כי הרי את כותבת מה שאני כותבת.
לא, אני
לא. את לא כותבת?
אתם
כולם
צלם את זה עם ה...
וואי, אז מה נעשה? דרך מה תקחי את זה איתך הביתה.
אני אראה עם האייפון.
טוב. עכשיו, אז פשוט זה סתם מעניין לראות שאנשים כמו הלל, כשהם מלמדים דברי מוסר, הם לא סתם זורקים אמרות כנף. יש להם השקפת עולם שלמה, והם מסבירים לנו בדרך השלילה, כי שימו לב שכל הדברים האלה זה מה לא. זה לא ולא ולא ולא, ומתוך כך אתה מגיע בסוף למה שיש. ובמקום שאין אנשים, בסוף ישתדל להיות איש, האישיות שלך תתגלה. כן, בבקשה.
כשהוא אומר אין פה, זה אותו אין שהיה לו, אם אין אני
למילי, בדיוק, בוודאי. וואי, אני רואה שיש לך זיכרון נפלא. נכון, אכן כן. עכשיו אני רוצה להגיד פה את הדברים האלה. אין בור, עכשיו שעשינו כאן הצגה כללית, אני הייתי רוצה להבין מה זה אין בור ירחת. כן? הבור הוא לא יכול להיות ירחת. למה?
בור.
אז מה? עד רבה.
לא מכיר את ההלכות, אז הוא חושב שהוא בסדר.
אני אגיד לכם משהו, כדי להיות ירא ממשהו, כדי להיות ירא ממשהו, צריך לדעת מהו. אם אני לא יודע מה זה, אני לא יכול להיות ירא ממנו.
בדרך כלל אנחנו מפחדים מדברים לא ידועים דווקא, מהבלתי נודע.
נכון, אנחנו מפחדים מהבלתי נודע, כי אני קצת יודע אותו.
קצת,
כן. אם אני לא קצת מדמיין אותו, אני לא יכול להיות ירא ממנו. כמו שלמשל תינוק שנולד לא ירא מן החשמל, כי הוא לא יודע מה זה בכלל. אז הוא שם את האצבעות וזה, אל תיגע, הוא לא אכפת לו, נכון? כלומר, אין בור ירחת, מכאן שלילת הבורות כאידאל. יש אנשים שאומרים שאתה צריך, נגיד, יש זה הרבה פעמים באווירה התרבותית כזאת, יש כזה דבר, שאומרים, אתה צריך לבחור האם להיות ירא שמיים או חכם. אתם מבינים את החילול השם שיש באמירה הזאת, שלהיות חכם זה לדעת את האמת, אז אתה לא תהיה ירא שמיים. אם אתה אומר שהבורות היא התנאי ליראת שמיים או ליראת חטא, זה סימן שאתה לא מאמין.
איך תגיד את זה לכל הרבנים בבית שמש או בירושלים?
לא יודע, אני יכול להגיד את זה לכל...
הם גדלים הרי ציבור של בורים.
איך אתה יודע?
רואים את זה עליהם, מה זה?
איך אתה יודע שהם בורים? הם יודעים הרבה מאוד דברים שאתה לא יודע.
זה נכון.
טוב? לכן, אתה לא יכול...
אבל שאני לא בור.
למשל, יש אחד אומר לחברו, ראית אתמול את המשחק בין ברצלונה למילאן? זה משחק של מה? זה אידיוט, בור שכמוך. ברור? השאלה היא, מה זה בורות? יש אחד שלא יודע אם זה משחק כדורגל או כדורסל. אגב, אני באמת לא יודע. ויש מי שאצלו, הבורות זה בתחום האחר. על כל פנים, אין בור ירחק. ולא עם הארץ חסיד. מה זה עם הארץ? זה לא בור. עם הארץ זה אדם שיודע. לא, זה הבור. הבור זה האדם הפשוט. עם הארץ זה אדם מלומד.
מלומד?
מלומד, בוודאי. התלמוד אומר, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ? זה אדם שיודע.
מה זה נקרא לא שימש תלמידי חכמים?
לא שימש תלמידי חכמים, שהוא לא שימש את התלמידי חכמים.
לא מישש אותם.
לא, שימש. יש הבדל בין מישש לשימש. זה אותם אותיות, אבל זה בסדר אחר. לכן זה משמעות אחרת. לשמש תלמידי חכמים, זה להכיר את הראש. ברור? לדעת איך הם מסתכלים על המציאות. כי לפעמים אתה יכול להיות פורמלי, אתה יודע, כתוב ככה, מותר, אסור וכו'. למשל, רואים הרבה מצל אנשים שיש להם התלהבות מלימוד תורה, אבל לא באו במגע עם מוסרי התורה. ואז הם הופכים להיות פורמליסטים. ואז זה אמרצות גמורה. למשל, קרה מקרה, אני חושב שזה בחור ממכון מאיר. מכון מאיר זה מקום בירושלים שבו אני מלמד. בחור, בעל תשובה, הוא רצה לעלות לאוטובוס. אבל מה? הוא קרא בגמרא שאסור לעבור בין שתי נשים. ובשני צידי הכניסה לאוטובוס היו נשים. ולכן הוא ביקש מהם לזוז, והם לא הסכימו. ואז הוא עשה מזה סקנדל, בסוף לא עלה לאוטובוס. הנה, כתוב בשולחן ערוך, לא? כתוב בגמרא. אסור לעבור בין שתי נשים. נכון? זה נקרא שהוא לא שימש תלמידי חכמים. כי אם הוא היה משמש תלמידי חכמים, הוא היה יודע שזה לא נכון. אבל זה, מה זה לא נכון? כתוב בגמרא. כן, צריך לדעת את הראש. יש אופנים איך לצאת מזה. בסדר? אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור על הרבי מלובביץ'. זה לא סיפור משונה. הרבי מלובביץ' פעם הלך ברחוב. זה נכון, הוא הלך ברחוב. והייתה ילדה מצד ימין וילדה מצד שמאל.
חשוב המרחק? יש איזה מרחק מקסימלי?
13 מטר 45 סנטימטר ועוד 3 מילימטרים ומיקרון.
זה המרחק בין שתי המדרכות?
בערך. כן, אני לא... כן, זה. אבל אתה ביקשת, אז אני עניתי.
ילדה הלכה?
לא, 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 הייתה ילדה עמדה. והייתה עוד ילדה. עכשיו הרבי מלובביץ' הקפיד מאוד לא לעבור בין שתי נשים. אז מה הוא עשה? הוא פנה אל הילדה ואומר לה, החברה שלך לבד, היא רוצה מישהו לשחק איתו.
אבל היא שקיר לה.
זאת האמת? הילדה הייתה לבד. אז תלכי תשחק עם חברה שלך. טוב. אבל מה אני רוצה לומר? עם הארץ איננו חסיד. עם הארץ איננו חסיד. כן, לא עם הארץ חסיד. כי מטרתה, מי שעם הארץ, דיינו שיודע את כל התורה, אבל לא שימש תלמידי חכמים, איננו יודע את המגמה של התורה. אני אסביר למה הכוונה. כשאני קורא בתורה, אני רואה הרבה דברי חסד שהתורה מדברת עליהם. אבל אני רואה באותה מידה הרבה דברי דין שהתורה מדברת עליהם. ואז אינני יודע מהי המגמה של התורה. האם המטרה של התורה זה שהחסד ישרת את הדין, או שהדין ישרת את החסד? מה האמת? שהחסד משרת את הדין, או הדין משרת את החסד? את אומרת שהחסד משרת את הדין.
היה
צריך.
החסד מעל הדין.
ואני אומר שהדין משרת את החסד. איך אני יודע? כתוב. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. איזו מידה זו? המחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם.
חסד.
זה חסד. והמדרש אומר, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, כדי לעשות את החסד הגדול הזה של בריאת העולם, היה צריך להשתמש בדין. יוצא שהדין משרת את החסד. כן, לא קשה.
הדין זה יותר מגבי האמת והשלום?
לא שומע.
זה נכון גם מגבי האמת והשלום?
אני אגיד את זה אחרת. יש ביטוי בתלמוד על הקוטים. זה מה זה קוטים?
שומרונים.
אתה יודע מה זה קוטים או לא? מה?
שומרונים.
שומרונים, יפה. הקוטים זה השומרונים.
זה חלק מהם שבאו מאזור...
כן, 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 כן. התלמוד דן לגבי גיורם, גירותם יותר נכון, של השומרונים. האם הם גירי עריות, כלומר שגירו כדי שהעריות לא יאכלו אותם, או שהם גירי אמת?
מה זאת אומרת גירי עריות?
אריה. כן, כן, כן. 20th century, Paramount. כן. משהו כזה. לא, גרי אריות באלף. אריה. ליין.
משומרון.
טוב. עכשיו, הביטוי בתלמוד... אי אפשר ככה. זה פעם עושים. התלמוד מביא דעה, אמנם לא נפסק על ההלכה, אבל יש דעה כזאת, שהשומרונים, הקוטים, גרי אמת הם. גרי אמת. שהם גרים באמת. גרי אמת הם. גרי אמת. הרב קוק שואל על זה, על הביטוי גרי אמת, שהוא ביטוי לא מקובל. כי איך אומרים על אדם שהתגייר שהוא גר
צדק?
איך אומרים גר צדק, לא גר אמת. אומר הרב קוק, יש שתי מוטיבציות להתגייר. יש אדם שהתגייר בגלל שהוא רוצה את הצדק, ויש אדם שמתגייר כי הוא רוצה את האמת. אדם שרוצה את הצדק, יש לו תנועה מוסרית שמביאה אותו להתגייר. ומאיפה הוא שאב את המוסריות הזאת? לא, מהיהודים. הוא ראה יהודים, הוא שימש יהודים, והוא ראה שיש שם שדר של מוסריות שגרם לו להתגייר. אז מה שמביא אותו זה הצדק. הוא רוצה שהצדק יתפשט בעולם. ויש מי שלא מכיר יהודים מקרוב, הוא קרא את התורה, והוא השתכנע שהתורה זה אמת. אז הוא גר אמת, ולכן הוא אכזרי. הבנתם? כלומר, מה שחשוב לו... התורה אמרה, זה כתוב בשולחן ערוך, גר אמת. אז זה נקרא לא עם הארץ, חסיד. יש במדרש, מדרש משונה קצת, על משה רבנו שעולה לשמיים כדי לקבל את התורה. המלאכים אומרים, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה בכלל? איך זה יכול להיות? מה הוא עושה פה? ורצו...
רגע,
זה... רגע. הלו, אי אפשר ככה. נכון? נכון, זה יותר מדי מגזין, נכון? נכון, הנה, היא אומרת שאתה מגזין. ורצו לשרוף אותו בהבל פיהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש על פניו של משה את הפנים של אברהם. והוא אמר למלאכים, אתם אכלתם אצלו ארוחת צהריים. עכשיו אתם עושים לו בעיות, ואז הם הסכימו לתת לו את התורה. מה זה, מסכה של פורים? עוד פעם זה דבר פה. מה התשובה? אם הפנים של תורת משה אינם הפנים של אברהם, אי אפשר לתורה להינתן. כי התורה צריכה להיות עם טרופיזם, עם איזה כיוון של חסד. אז אם המטרה של התורה היא החסד, אז זה תורת אמת. לכן לא עם הארץ, שלא שימש תלמידי חכמים, חסיד. הוא לא יכול לעשות חסד. כן, בבקשה.
למה תמיד מתרגים את הבור ועם הארץ ביחד? מה הקשר ביניהם?
זה בדיוק הפוך.
כמו שהבנו, בור זה אחד שלא למד כלום, ועם הארץ זה אחד שלמד אבל יבש ובלי.
נכון.
אז למה מתרגים אותם ביחד?
כי הם הפוכים זה מזה. למה שמים שחור ולבן ביחד? הם הפוכים זה מזה. שחור וירוק אתה לא שם ביחד. נכון? שחור וירוק זה הפוכים? זה הפכים זה מזה? שלא. נכון? בבקשה. יהושע בן נון נקרא עם הארץ. אני לא שמעתי את זה. אשראי שאת יודעת דברים שאני לא יודע. אני לא שמעתי את זה.
הוא לא יכול להיות עם הארץ.
שמעתי את זה כבר כמה שהוא... לכן יש לך יותר זכויות ממנו. בסדר. טוב. עכשיו, מה כתוב כאן? לא הביישן למד. זה תכונה מאוד מעניינת, מה שכתוב כאן. מה זה לא הביישן
למד? זה שאין לו את זה לשאול.
הוא לא שואל. למה הוא לא שואל?
כי הוא מתבייש
בזה שהוא לא יודע.
כי הוא מתבייש בזה שהוא לא יודע, נכון. כלומר, כולם יודעים, אני לא יודע, עוד יסתכלו עליי, יגידו ש... אוי ובוי, איזה אידיוט שהוא לא יודע. אבל יש פה משהו יותר עמוק. התלמוד במסכת יבמות אומר שלעם ישראל יש שלוש תכונות בטבע.
ביישנים,
רחמנים וגומלי חסדים.
ביישנים?
ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים.
זה תכונות לרועץ, לא ל...
זה שלוש מידות רעות שיש להם ישראל. כתוב לו, הביישן למד, לא? תגיד לי, איך אומרים רע בארמית?
בישה.
בישה, נכון? הבושה זה השורש של הרע. כתוב במפורש, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. לפני החטא אין בושה. הבושה באה לעקבות החטא. אם כן, המידה של הביישן זאת מידה רעה מאוד. זה השורש של הרע. עכשיו אני רוצה להבין משהו. כתוב גם במסכת אבות, הוא היה אומר, עז פנים לגהינם, ובוש פנים לגן עדן. אם כן, להיות בוש פנים, זאת מידה טובה.
אבל היא נולדה ממשהו, לא
תגזלו. כנראה שיש הבדל בין ביישן לבוש פנים. בוש פנים, אדם שיש לו בושת פנים, זה אדם שנזהר. אני לגיטימי, גם אתה לגיטימי, נכון. אבל אני נזהר לא לדרוך על התחום שלך. זה נקרא בושת פנים. אני זהיר, כי אולי אני עלול לפרוץ לתוך התחום, שאיננו התחום שלי, אלא התחום של חברי. יש בושת פנים. ביישנות זה משהו אחר לגמרי. אני מערער על הלגיטימיות של עצמי. אינני בטוח שזה בסדר שאני קיים. וזאת תכונה יהודית. היהודים עסוקים יומם ולילה בהצדקת עצם קיומם. וכמו שאומרים בכל טקס משעמם ממלכתי, אנחנו ממשיכים להילחם על הזכות שלנו לחיות כאן. נכון? תמיד ככה יש איזה אדם ככה כבוי עיניים שאומר, אנחנו ממשיכים להילחם על הזכות שלנו לחיות כאן. כשבעצם מאחורי המילים האלה חסרים כמה בירורים. מי זה אנחנו? כללת את הדרוזי או לא? על הזכות שלנו, מהי הזכות שלנו? אתה לא מעיד להגיד. ומה זה כאן? אתה גם כן לא אומר. זה כולל את הקו הירוק, מעבר לקו הירוק אתה לא אומר. כלומר, זה משפט מספיק חסר משמעות כדי שהוא ייאמר בטקס ממלכתי, נכון? והוא מורה על הבושה הפנימית שיש מעצם הזהות שלי. כן, וזאת מחלה יהודית קולקטיבית ידועה. כן, בבקשה.
כשאתה מסתיר משהו.
אני מסתיר משהו, משהו שאני מתייש בו.
כן.
תראה, האיטלקי המוסרי, כשהוא קם בבוקר, שואל את עצמו האם איטליה מתנהגת כמו שצריך. הוא מעולם לא שואל את עצמו האם לא הגיע הזמן לפרק את איטליה. נכון? בבקשה.
למה גומלי חסדים זה שלילי?
גומלי חסדים?
אמרת שיש את הדברים האלה
שלילי. ודאי שזה דבר שלילי, גומל חסדים. תשמע, תעשה חסד. אין לי עכשיו כסף, אני צריך לקנות אקדח, אני רוצה להתאבד, ובדיוק עכשיו הכספומט לא עובד, צריך לקבל לי קצת כסף, אז תעשה חסד. נכון? שים לב שבתפילה אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא גומל חסדים טובים. משמע שיש חסדים רעים. ולמה דילגת על הרחמנים? אני לא יודע. טוב.
לא,
אתה רוצה לשאול גם על הרחמנים? ודאי. הגמרא אומרת, הרחמנים חייהם אינם חיים. מה זה רחמן? אני חי בזעזוע מתמיד מפני האכזריות שיש בעולם. זה מערער אותי, לא יכול לתפקד. מהי המידה הטובה?
חמלה.
המרחם על הבריות. יש הבדל בין מרחם לרחמן. כיוון שאני מרחם על הבריות, זה דוחף אותי לפעול למענם. אני מלא אמון שאני יכול לשנות משהו.
כלומר,
השאלה אם
התכוננתי
היא החוצה עופנים? בוודאי. טוב, אז איפה היינו לא בישן למש? ולא הקפדן מלמד. זה מובן מאליו, לא? הקפדן לא יכול ללמד. אומר הרמב״ם, הקפדן לא יכול ללמד, הכוונה שאם התלמידים לא הבינו, אסור לו לרב לכעוס עליהם, בגלל שלא הקפדן מלמד, אלא הוא צריך להסביר פעם, פעם שנייה ושלישית, עד שיבין. ובסוף, הרב בעצמו מבין. אומר הרמב״ם, כל זה, אם התלמידים לא הבינו את הדבר, או מפני שהוא דבר עמוק, או מפני דעתם שהיא קצרה. אבל, אם ניכר לרב שהם לא הבינו בגלל שהתרשלו, אז הוא חייב להחלימם, בעברית, להרדת עליהם, ועל זה נאמר, זה רוק מרה בתלמידים.
להחלימם
זה
כמו חלב?
מה?
זה כמו חלב, לדבר איתם.
זה בערבית. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. מה העניין של המרבה בסחורה?
להתעשר.
איפה עושים סחורה?
בשוק.
מעבר לים. כלומר, המרבה בסחורה זה מי שהולך ממקום רחוק. אז יש לו תפיסה מרחבית של העולם.
למה לא מחכים ליותר? זה דווקא, הוא כן מחכים.
לא, הוא מרבה ידיעות. הוא ראה את כל העולם, הייתי בפריס וגם ברומא. אבל, יש שיר כזה? תודה. לא הסתתי. זה מאוד פשוט, הערות שלך מאירות לנו את העיניים. כן, אז נאמר, המרבה בסחורה, יש לו תפיסה שטחית של המציאות, אנציקלופדית. הוא מרבה. הריבוי זה במקום האיכות. כן, בבקשה.
יש שם מה שאמרת, שהרמב"ם אמר, הוא מסביר לך לימם. זה עדיין?
מה?
המצווה הזאת.
נו, ודאי. מה, לא ראית איך שאני...
מה, אתה לא רואה פה יותר לתלמידים במכון מאיר?
אתה צריך לראות מה שאני עושה להם שם.
משהו נורא. מה, אתה עושה להם טרור?
בוודאי שאני עושה להם טרור. כי הם באים למכון בשביל לקייף. הם רואים איזה כיף, הם הישיעור, הרב שרקי שמענו שזה מעניין. ואז לא אכפת לו, וזה... צריך להחזיר אותו למקום, מה זאת אומרת?
ככה לבייש.
מה זה?
לבייש.
הרמב"ם אומר לבייש.
לא,
לא, אני ילמדו, ילמדו בסוף. כן. ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. יש הסבר פשוט, מה זה המקום שאין אנשים? כשאתה לבד. הרי מהו המקום שבו אין אנשים? כשאתה לבד. אז כשאדם הוא לבד, הוא יכול להגיד טוב, אז מה זה חשוב, מה אני עושה? אבל עד רבה. כשאתה לבד, אז אתה מתחיל להיות אתה. זה הזמן להיות איש. לכן כתוב בשולחן ערוך שלא יאמר אדם הנני בחדרי חדרים מי רואה. אבל אני חושב שזה משהו אחר. יש מקום שאין אנשים למרות שיש בני אדם. יש בני אדם, אבל אין אנשים.
בלתי חייס.
לא, אין אנשים. כלומר, אני יודע, אין מי שמסוגל להתמודד.
פירי אדם בקיצור.
לא. לא, אני תיקנתי, שמעתי אותך אומר בלדי חייס, אני תיקנתי. זה אנשים, כלומר, יש בני אדם, אבל הם לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה. השתדל אתה להיות האיש. כלומר, זה סימן שהגיע הזמן שלך למלא איזשהו תפקיד ייחודי שרק אתה יכול למלא אותו.
יש שיר של קיפלינג כזה, בנושא הזה.
יש שיר של... קיפלינג?
קיפלינג.
מה, רודיאר קיפלינג? רודיאר קיפלינג, כן, ספר הג'וגל, כן, נו. אז מה הוא אמר?
בדיוק בנושא הזה.
בדיוק, אתה לא יודע מה השיר.
אני לא זוכר בדיוק.
טוב, בסדר, נמצא אותו.
מה הקשר עם
כתר? הכתר זה המקום של הראשית, אז אין אנשים. כן. זה דברי הלל. למשל, יש אנשים שמאוד מפחדים להיות לבד. יש אנשים שפחדים להיות לבד. אתה כזה? אוי, זה מאוד מעניין, בוא תספר לנו את החיים שלך. כן, זה וידוי אישי, זה מאוד מעניין. לא, אבל הייתי אומר ככה, כשאדם נמצא לבד, יש לו למי להקשיב. לעצמו. אז השני. כן, יש תורת ההתבוידדות בברסלב. אז אתם יודעים, אני לא ברסלבר, אבל שמעתי פעם איזה ברסלבר שאמר איזה הרצאה כזאת, הייתי באוטו, אז מישהו השמיע את זה, אז שמעתי. שאחד אמר, אני לא רוצה לעשות התבודדות. כי כשאני עושה התבודדות, אתה לא יודע כמה כפירות עולות לי בראש. אמר אותו ברסלבר, והכפירות לא היו קיימות לפני זה. הגיע הזמן להציף אותם, ואז אתה יכול להתמודד איתם. כן, לכן במקום של אנשים, השתדל. להיות איש, כן.
אתה יכול להסביר שוב את ולא כל המרבה בסחורה?
מי שמרבה בסחורה זה לא הסוחר. מי שמרבה בסחורה. המרבה בסחורה זה מי שיש לו תפיסה קוסמופוליטית של העולם. כלומר, הוא רוצה להרבות חוויות, להרבות מקומות, הרבה ידיעות. עד רבה, זה יוצר שטחיות. כי הכל שווה. תפסת מרובה לא תפסת.
מה הקשר עם חוק?
זה בדיוק העניין. החוכמה זה היכולת להתמקד בנקודה אחת. בדיוק. טוב, זה הכל להיום. פורים שמח!
שמח. מה תוכנית בפורים ביום שישי בירושלים
של הרב? הרב משלוח מנון.
בשבילי? תודה.